היי גילי.
היי ניב.
היי מאיה בניסן.
היי מאזינות ומאזינים.
כולנו כאן יחד על תרבות יום א',
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ, שכבר יום הראשון
מסכם לכם את כל מה שחשוב וכדאי בתרבות העולמית.
עצרת לחשוב.
כן.
לא היית בטוח.
לא, אני אף פעם לא בטוח.
כן, אני חושבת שאנחנו שבוע בשבוע מיוחד, גם כי יש לנו אורחת מגניבה, וגם כי יש לנו אוסקר מגניב, וגם כי יש לנו סרט דוקו מגניב.
אני לא יודע אם הדוקו מגניב כמו שהתאהבנו במושא הדוקו.
נכון, אבל לפני זה אני חייבת להגיד לך שאני צופה בעל כורחי,
כן,
בסדרה החדשה הזר, ואני ממש צופה בה ברגשי תיעוב.
גם אני צופה בסדרה החדשה הזר, וגם אני צופה בה ברגשי תיעוב, אבל פרטי ונמקי את שלך, בבקשה.
כי היא מניפולטיבית ומגילה, והיא ארורה, והיא מפחידה בקטע של בו.
עד עכשיו תיארת 90% מהסדרות הקיימות.
אבל אתה יודע, אני חשבתי שהתקדמנו בענייני האימה מאז X-Files, כאילו לא כל דבר שאתם מצלמים בפילטר שחור ומוסיפים לו כל מיני קולות רקע של...
רגע, גילי, אני שם לך פה נקודה בסוף המשפט.
כן.
על איזה מוזיקה וצילומים ליליים את מדברת בדיוק. אנחנו מדברים על הסדרה הזר?
כן, אנחנו מדברים על הזר.
הזר בנטפליקס.
הזר ב-HBO.
הזר על פי סיפורו של הרלן קובן.
מה הרלן קובן? הזר על פי סטיבן קינג.
אוקיי. רגע, עכשיו מה שקרה פה זה ששנינו תכננו לדבר על הסדרה הזר, אבל יש שתי סדרות בעצם שקוראים להן הזר.
הזר.
יש הזר גם ב-HBO?
יש גם, אני אומר לך, יש את הזר ב-HBO.
רגע, הזר דה סטרנג'ר.
דה אאוטסיידר.
אוקיי, אז אני מבין מה שקרה פה. וקרה פה הדבר הכי מטומטם אי פעם, שיש שתי סדרות שקוראים להן הזר. אחת משודרת ב-HBO, שזה אני, Yes, Hot, Sting TV, Selcom TV.
Selcom TV, כן.
נכון? ואחת משודרת בנטפליקס. אחת היא The Outsider, על פי סטיבן קינג, ואחת היא The Stranger, על פי הרלן קובן.
גם אצלכם יש כל מיני ילדים שנרצחים וגופות.
אצלכם, סבתא.
גם בזר שלכם יש זה?
לא, אצלנו זה סדרת מתח כזו הרלן קובן קלאסי.
אז אין גופות מבוטרות ופריחות מוזרות ומחלות איומות.
אצלנו יש סתם, את יודעת, סיפור מתח קלישאתי הרלן קובן סטייל. ואת יודעת מה הכי מוזר בסיפור הזה?
מה?
שיש שתי סדרות כאן לנזר, שתיהן על פי סיפורים של סופרים, ואף אחד מהם הוא לא אלבר קאמי.
אך.
גילי, תשמעי, אצלנו בבית... יש עניין כזה של אימורי אוסקר. זאת אומרת, בכלל יש אימורים. אנחנו מאמרים כבדים, כפייתיים.
אצלכם גם כזה עד השמורת האחרונה עוד יושבים ורואים את האוסקר.
נכון, אבל העניין פה הוא על מה מתערבים. והוא מי יעשה כלים במשך שבוע. אז אם יש בחירות, סופרבול, בחירות, אוסקר, בחירות, אז אנחנו מתערבים על מה שיש, על התוצאות, ואת יודעת, המפסיד הוא הסנג'ר לשבוע, עושה כלים.
כן.
יש קיור קטן, אז הם נערמים אחד על השני, זה לא נעים.
נשמע כיף מהאלו שגם מצטבר ג'יף למטה כזה.
בדיוק, אז האימורים אצלנו בבית כבר נערכו, אבל אני רוצה לאמת אותך.
כן.
מול המועמדויות לאוסקר.
כן, שיהיה הלילה.
כן, שיהיה הלילה. נדמה לי שזה הטקס עם הכי הרבה סרטים שאהבתי מזה הרבה זמן.
אבל כמו שאני חושבת שאתה אמרת לי, שכל שנה האחרונה בעשור מתאפיינת בקולנוע מעולה.
אני, זה לא אני אמרתי.
לא אמרת?
לא, לא אני אמרתי.
אבל הנה, זה כלל אצבע שהוא נכון תמיד.
כן.
כל סוף עשור, השנה האחרונה בעשור, היא יבול קולנועי מעולה.
דווקא האוסקר שאני זוכר שהכי אהבתי לפני, היה ב-2008, שהיה גם את ארץ קשוחה של האחים כהן, וגם זה ייגמר בדם של... פול תומאס אנדרסון ומייקל קלייטון וזה, כל הסרטים הזה היו מעולים באותו סיבוב. וגם פה, למרות שיש כאילו את הביקורת שכולם סרטים על גברים לבנים זוהמים,
מה חדש?
מה חדש? ואת יודעת, אני הרי גבר לבן זוהם, אז אני, אז התחברתי לכל התמה הזאת. כמעט את כל הסרטים ממש אהבתי. ממש, אהבה, עזה. נגיע ישר למועמדויות של הערב, אז אני אבחן אותך. אבחן, אני אשאל אותך, את תעני, ואז אני אגיד את האימור שלי, סבבה?
אני אכנס למוד אורקל, כן.
בדיוק. ולפני זה אני נעשה את הדיסקליימר הקבוע, שזה לא העדיפות שלנו, זה לא מה שאנחנו היינו רוצים שיקרה. אפשר לתת כל אחד שייתן גם את מה שהוא היה רוצה שיזכה. אנחנו מדברים על ההימור.
כן.
אנחנו עושים פה הימור מושכל.
מה בא עם בז?
נדלג על סרט זר, נכון? כי זה די מטומטם, ברור שפרזיטים יזכה.
פרזיטים, כן.
היות ואם סרט מתוך רשימת הסרטים הזרים מועמד גם ברשימת הסרטים הכי טובים, זאת אומרת שיותר טוב מכל הסרטים האחרים שמועמדים איתו באותה קטגוריה. אז ברור שפרזיטים זוכה.
אף על פי שראיתי גם את ארץ הדבש, ואני חייבת להגיד שהוא סרט משגע.
אבל ארץ הדבש הוא בדוקו.
כן?
לדעתי, כן. ואני רוצה להגיד שעם הזמן שחלף, אז יותר בא לי על כאב ותהילה, שאלה מדובר, mm-hmm. סרט שיותר נגע בליבי ולליבי, mm-hmm. מאשר פרזיטים, אבל אולי זה גם, אתה יודע, את האנטגוניזם הזה של אני רוצה להיות מיוחד, כי כולם נורא מתלהבים מפרזיטים.
כן.
אז כשאתה רואה אותו בהתחלה, אתה אומר, יו, זה סרט מדהים, ואז אתה שומע מסביבך, כולם אומרים, יו, זה סרט מדהים, זה פרזיטים.
אז אתה כדאי, זה לא כזה מדהים.
כן, מה?
זה לא כזה מדהים.
מה, אתם מדברים, תראו את המשפחה שלי, היפני, משנה שעברה, זה יותר חזק.
על מדובר, ממש מהחזקים שלו.
זהו, על מדובר, זה סרט מאופק, זה סרט שקט. טוב,
גברי.
אז דילגנו על קטגוריות הסרט הזר.
כן, זה לא.
זה לא. בואי נלך לתסריט מעובד, מוכנה?
כן.
ג'וקר?
ג'וקר, אוקיי.
שני האפיפיורים? האירי, mm-hmm. נשים קטנות,
כן.
זה ההזדמנות שלך לחפר על העוול שעשינו פה לגרטה גרוויג בקרנה שלה, וג'וג'ו רביט.
תראה, אני חושבת שבגלל שגרטה לא הולכת לקחת שום פרס אחר, ינחמו אותה פה והיא תקבל תסריט מעובד.
אני חותם על הסצנריו שלך, כי כבר מגיע לה. Mm-hmm. זה מדהים כמה גוף העבודה שלה הוא יחסית מצומצם. שלושה סרטים, פרנסיס, ה, ליידי בירד ונשים קטנות, וכמה היא כבר ראויה לפרס, נכון?
כן.
כאילו זה די מדהים. הצליח לצבור כזה מומנטום ושם. אני עדיין הולך עם טייקה וייטיטי וג'וג'ו רביט.
אוקיי.
וזה גם מה שהייתי רוצה שיזכה. הלאה. אנחנו הולכים על תסריט מקורי.
כן.
1917.
ממש מלא תסריט יש שם, כן.
Knives Out. פרזיטים. היו זמנים בהוליווד.
כן.
סיפור ניסויים.
הלב רוצה סיפור נישואים.
כן, זה מה שהלב רוצה?
הלב רוצה סיפור נישואים.
הלב רוצה מה שהלב רוצה.
כן, ואני חושבת שהיו זמנים בהוליווד.
אז אני הולך להפתיע אותך.
כן.
ואני מאמר על פרזיטים בתור הסרט שיקח את התסריט. כי נדמה לי, תכף יראו את זה באימורים שלנו, נדמה לי שהוא לא ייקח את הסרט הכי טוב. ובדרך כלל באוסקרים, התסריט לא ניתן לסרט עם התסריט הכי טוב, אלא לסרט הכי מדליק.
כן.
נגיד, עבודים בטוקיו, לא היה סרט עם התסריט הכי טוב, זה בעצם סרט שכמעט ואין בו תסריט, זה מצלמה משוטטת בטוקיו, יו, תראו איזה יופי האורות.
חיפה טוקיו.
ממש. אבל זה זכה בפרס התסריט, כי זה היה הסרט המדליק של אותה שנה. ואני חושב ששנה פרזיטים הוא על תקן הסרט הזה, מה שטרנטינו היה רגיל להיות פעם. טרנטינו כבר התמסד כזה.
רגע, זה אומר שאתה חושב שטרנטינו יקבל אוסקר?
תכף נגיע לזה.
אוקיי.
כן. אנחנו עוברים לקטגוריה של הבמאי הטוב ביותר.
כן.
המועמדים הם קוונטין טרנטינו, טוד פיליפס, בונג ג'ון הו, מרטין סקורסזה, על האירי כמובן, וסם מנדז על 1917.
אני חושבת שסם מנדז ייקח.
למנים.
למרות שזה לא סרט לרוחי, אני חיים שלי בלב קוונטין טרנטינו.
גם אני. עכשיו אנחנו כבר, את יודעת, זה
הקשר שלנו,
הקשר הישראלי.
מה, זה שכנים, אני רוצה לשמוע אותו מדבר עברית שם. גם אני רוצה להמליץ למאזיננו לצפות בדוקו על טרנטינו, שגם אם לא הייתם מעריצי טרנטינו לפני, אין סיכוי שתסתיימו לראות את הסרט הזה ולא תמותו עליו.
דוקו שמשודר בהוט, נכון?
בהוט, ב-YES, בכולם.
בכולם?
כולם, כולם. זה של HBO, יש כמעט בכל מקום. תצפו בו, אחלה סרט, גם נורא כזה עושה אהבה לקולנוע, וכזה רצון שהוא יהיה חבר שלך.
יאללה, באנו עם מורה אוסקר, ויצאנו עם המלצה. מדהים. אז אנחנו עוברים, אז אני רוצה להגיד שגם לדעתי מגיע לטרנטינו.
כן.
זה הסרט שהכי אהבתי ב-2019. תסריט מושלם, לא הייתי מוריד ממנו דקה. טרנטינו בסיאו, באמת. במובן הזה שהוא כבר לא כל הפועל השתיק עם הישנים שלו. פעם הייתה נכנסת לאוטו של מרגו רובי, של שרון טייט, אתה נכנס לטמפריסית הזאת שהיא מקפיצה אותה,
כן.
והיינו רואים דיאלוג של 20 דקות על איך אומרים המבורגר בזה, ואיפה הולכים יחפים שם, ומה עושים האיפים באמסטרדם וכזה.
תשמע, אז מה שמעניין בסרט הזה, בדוקו עליו, זה שהוא הרי הצהיר בתחילת הקריירה שלו שהוא יעשה רק 10 סרטים,
כן.
וזה סרט מספר 9.
נכון.
אז כזה מתקרבים לסוף, לכאורה, בדיעבד כביכול.
כן, אבל הוא גם כבר מוצא את הפרצה של איך הוא ימשיך לעשות קולנוע.
אני לא יודעת, אבל כן, באמת אנחנו מסתכלים על עבודה מאוד בשלה ומגניבה בכל פריים ורגע בה.
באמת, ועוד נגיע אליה בהמשך ההימורים שלנו. אני מדלג על שחקני המשנה, משום שיש לנו עוד אורחת מכובדת, דקלה קידר, לא אמרנו את זה.
דקלה קידר לא אמרנו, נכון, דקלה קידר, התסריטאית של בו אולי חוליטי, אבל דלג על שחקני המשנה.
אני הולך על שחקנית ראשית, שרליז טרון על פצצה, רנה זלווגר על ג'ודי, סינתיה ריבו על הריאט, סקארלה ג'והנסון על סיפור נישואים, היא גם מועמדת במשנה, אבל לא נדבר על זה, וסרושי רונן במועמדות השנתית שלה על ליטל ווימן.
זה יהיה ראש בראש של רנה זלווגר ושרליז תרון.
אבל מי לוקחת?
שני תפקידי אוסקר כאלה, אני אומרת רנה זלווגר.
אל תגיד למי מגיע, תגיד מי לוקחת, רנה?
רנה זלווגר.
אני הולך גם עם רנה, למי מגיע? אני הולך עם סקארלט. כאילו, רנה, הדיבור זה מטמורפוזה, היא מתמזגת בדמות של ג'ודי, בלה בלה בלה. אני חושב שלסקארלט כבר מגיע.
אוקיי.
אבל לא בגלל שמגיע, כי מגיע, כי באמת היא גם עושה עבודה נהדרת בסיפור נישואים.
היא כמעט נראית אנושית בסיפור נישואים, שזה אין מטמורפוזה גדולה מזו. לפרקים נדמה כאילו הבחורה מסתובבת עם טוסיק.
אישה שפעם הייתה מערכת הפעלה.
כן.
באחד מתפקידי הקודמים. אוקיי, אנחנו עוברים לשחקן.
כן.
ג'ונתן פרייס על שני האפיפיורים, אדם דרייבר על סיפור נישואים, אנטוניו בנדרס על כאב ותהילה, חואקין פיניקס על ג'וקר וליונרדו דיקפריו על היו זמנים בהוליווד.
אני מצטערת בשביל כל השחקנים הנפלאים שציינו פה, כי גם זו השנה של חואקין.
נכון, זו לגמרי השנה של חואקין והוא ייקח. הלב האמת מתלבט בין אדם דרייבר בסיפור נישואים ששובר את הלב, לאנטוניו, את יודעת מה זה מתלבט? אנטוניו בנדרס, קל, בכאב ותהילה. לא ראיתי כזו הופעה ממנו מעולם.
חייבת להגיד שאדם דרייבר הלב רוצה, יש שם את הסצנה שהוא שר את ה... אוה,
כן.
באמת, את רוצה לקחת אותו, לחבק אותו טוב טוב, ולהכין לו קציצות, ולנחם אותו, ולהגיד שיהיה בסדר.
איך את אוהבת להכין קציצות לאנשים,
איך
נכון?
איך אני אוהבת להכין קציצות לאנשים?
זה רק שאת רוצה לנחם אנשים, את אומרת, איך בא לי לקחת אותו, להכין לו קציצות?
כן.
למה לי? גילי, כן. את לא מכינה קציצות.
כי חברה שלך לא מרשה.
נכון.
אתה אוכל צמחוני.
נכון. עברנו לפרס החשוב ביותר, הסרט הטוב ביותר. את מוכנה לזה?
כן.
סיפור נישואים, ג'וג'ו רבית, נשים קטנות, האירי, פרזיטים, היו זמנים בהוליווד, ג'וקר, פורד נגד פרארי? מי, איך השתחל הסרט הגנרי והמטופש הזה? שהוא באמת הדוקו על הסיפור הזה הרבה יותר מעניין, איך הוא ישתחל פנימה, אני לא יודע וימים יגידו, ו-1917.
תחרות קשה, אני חושבת שהג'וקר ייקח, לא הג'וקר, ג'וקר.
שהוא ייקח את הסרט הטוב ביותר?
אני חושבת שהוא ייקח טוב
ביותר. איזה אימור ספקולנטי, למה? כי הוא כאילו סרט אומנותי שהכי הצליח, שהוא עשה מעל מיליארד דולר, את אומרת שהוליווד תפרגן את
מקחה. כאילו, אתה יודע, יש איזה באז כרגע על פרזיטים שהוא הולך לקחת?
אני הולך על 1917.
אשכרה.
כן, זה כאימור, כן? כמה שאני רוצה זה...
והלב רוצה?
טרנטינו, ברור. כי מגיע לו כבר להניף גם את הפרס על הבימוי, וגם את הפרס על הסרט. מגיע לו...
את התינוק עם דניאלה, מגיע לו כבר!
מגיע לטרנטינו שיקירו בו כבמאי גדול.
שילך לכותל, שיגיד תודה!
ולא רק את הסריטאי גדול, זה מה שאני חושב.
שילך לבית כנסת, שיברך הגומל!
ולצערי, הוא יקבל את האוסקר כנראה רק בסרט העשירי שלו, כאיזה מין פרס, בלי קשר לאיכותו, כאיזה מין פרס מפעל חיים. וחבל, כי מגיע לו פרס על הסרט הזה.
טרנטינו, את החיים שלנו בלב, אתה מוזמן לפודקאסט מתי שתרצה.
מתי שתרצה, תבוא לדבר על מה שאתה רוצה.
מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה.
אמן תזכה, אבל 1917 ייקח.
יס, בסה.
פרה עלינו.
שלושה זוגות של בשלנים חובבים שאוהבים להירח.
תודה לי שהם הגיעו.
אומייגאד.
ואוהבים לנצח.
איטליאן, קומינג, עם מיה הספנד.
נפגשים לשלוש ארוחות חגיגיות.
זאת הולכת להיות נפילה.
בכל ערב ירשל זוג אחד בביתו הפרטי.
קסמים, קסמים.
מנה ראשונה.
אני לא יודעת מי זאת הגבינה רדרה הזאתי, אבל היא משדרת טוב.
מנה עיקרית.
צ'ילי כמו חרטה.
וכינוח.
זה הטעים, זה עשה לי את הצרבת של הלייף.
אבל הכינוח האמיתי מגיע אחרי הארוחה.
מי ישן על הסתה, אבי, אבי.
אתם גם חסרי שמחה ואנרגיה, אתם תמיד עצובים כאילו. אפילו התחינה יותר שזופה ממך.
תתקדמי.
וואי, אני מתה, לא מועים.
תחפשת חברי
רגעי,
תחפשת.
קצת
מופעות את אחותי. כל אחד מהאורחים יעניק ציון סודי למארחים.
שש.
רק ביום השלישי, אחרי ארוחת הערב האחרונה, יגלו המשתתפים מי מהם זוכה במקום הראשון ובנסיעה קולינרית לאיטליה.
בימים אלה משודרת העונה הרביעית של באו לאכול איתי, רביעית וחצי, כמו שקודם תקנה אותנו דקלה קידר, שהיא הכותבת של ההערות הקומיות המעולות שמלוות את הסדרה הזו. היי דקלה.
היי, תודה.
תודה שבאת.
תודה לכם שהזמנתם אותי.
כיף שאת כאן.
אנחנו מנסים להזמין אותך כבר איזה חודש, מאז שהתוכנית חזרה למסקים.
כן, אבל דקלה היא אדם מאוד מאוד עסוק, כל היום היא רואה אנשים אוכלים, וצריכה לכתוב על זה דברים, ופתאום צץ לה איזה הברקה, והיא
חייבת לחלות את הזמן. הייתי צריכה להגיד לכם. זה דבר נדיר להתראיין על העבודה הזאת.
העבודה היא תוך כדי, זאת אומרת, את עדיין עובדת על זה, את עוד מקבלת חומרים וכותבת או שעונה כבר גמורה?
האמת היא שהיא בדיוק הסתיימה, ממש, כאילו תיקונים אחרונים היו בשבוע שעבר, וזהו, כל שנותר לי זה להסתרע ולצפות.
אני חושבת שמה שמאוד מאוד כובש בבואו לאכול איתי, זה שזה בגדול מין חצי גרילה כזה. זה פורמט שמבוסס אך ורק על ליהוק, ההנחה שאנשים יהיו חרות זה לזה, והכתיבה הקומית שלך, וכמובן לא ניקח משי אביבי את היכולת שלו לדבר את ההערות האלה שלך. אני רוצה שתספרי לי קצת, את הכרת את הפורמט לפני שהתחלת לכתוב לו? מה ידעת עליו?
אני חובבת כל ריאליטי אוכל באשר הוא, אז צפיתי בפורמט הבריטי, ואני מכירה אותו טוב. אני חושבת שגם הוא גרילה גם במובן הזה שיש מינימום התערבות הפקתית, וגם בכלל נוכחות מאוד מזרית של צוות.
לא נותנים כדורים למשתתפים?
לא שידוע לי, אבל אני לא מקבלת מידע על מה שקורה. אני ממש מבקשת שלא יגידו לי כלום על המאחורי הקלעים, ומה היה ומה...
אני חושבת שהפעם הראשונה שנחשפתי לבואו לאכול איתי זה כשהגרסה הישראלית עלתה, וזה באמת מנבחי, זאת אומרת, מהשורה החמישית, שישית של הטלוויזיה הבריטית, אם אני לא טועה. ואני אדם שצפה במופע העתיקות, כן? במופע העתיקות בדרכים.
גם אני.
אהבתי אלוהים.
אבל כבר אז, כשהתחלתי לכתוב, זה כבר היה העונה ה-17 של העונה הבריטית. אני קיבלתי הוראות שונות ממה שאני חושבת שהפורמט הבריטי. אמרו לי, את רק צריכה להיות החבר הנודניק על הספה שמפריע לכולם כאילו לראות. שכל הזמן תורח להסביר מה מוזר, מה מצחיק, מה לא עובד, מה קרינג'י. מילה חדשה שנכנסה לשפתנו.
וכמה שימושיתי.
כן, בהקשר הזה.
היא גם רטרואקטיבית, מתארת המון סיטואציות שראינו בבואו לאכול איתי לאורך השנים.
כן.
כאילו, אתה מסתכל עכשיו על פרקים קודמים, אתה אומר, אוקיי, זה קרינג', אז לזה מתכוונים. אז איך זה באמת עובד, ספרי לי? את מקבלת את הפוטאג', את מקבלת את הצילומים אחרי שהם כבר נערכו, או שאת מקבלת את הדבר הגולמי, ואז כותבת ועם הוראות לאורך.
זה עובד ככה. קודם כל, מנצחת על כל התוכנית תמר יחילוב, בעונות הקודמות של היחידים עדי לוי. הם עושים את התהליך של הליהוק, של האודישנים, של היוצאים לצילומים ולעריכה והכל. אני לא מעורבת בשלב הזה בכלל, ואני גם כאמור ממש מתעקשת לא להיות מעורבת. זה משפיע עליי לא טוב בכתיבה. ואחר כך בעצם זה מגיע אליי...
למה, את לא רוצה להיקשר לאיזה מועמד?
לא להיקשר, לא לדעת אם נגיד היה איזה שבוע עם בעיות טכניות, אז להתכונן שהולך להיות שבוע קשה לכתיב, לא יודעת, אני אוהבת להיות מופתעת. אז אני מקבלת כבר את הפרק כשהוא ערוך, הוא די דומה למה שבסופו של דבר רואים על המסך, יש שם דברים ברורים שהם הוראות של אוכל, תיאורים של אמנות, תיאורים של בישולים מהוללים, וגם דברים כמו תעודת זהות, זאת אומרת מה אנחנו צריכים לדעת על המשתתפים, על הזוגות, וגם מקומות מאוד ספציפיים שאנחנו יודעים שצריכה לבוא בדיחה. או הערה, או משהו שלפעמים זה עוזר קצת להעיר את הסיטואציה ואת הסיפור, ולפעמים זה באמת סתם דברים בשביל הכיף.
יש חוקים? נגיד צריכה להיות בדיחה כל 30 שניות או משהו כזה?
לא, ממש לא. אני חושבת שגם בהקשר הזה, בפורמט הבריטי, יש הרבה יותר נוכחות של הקריין. המינון של שי הוא באמת דבר שאנחנו עד היום מתלבטים לגביו, אם יש תחושה שהוא יותר מדי, שהוא פחות מדי, זה דבר שאנחנו מתלבטים בו הרבה בקריאה. ואז אני בעצם יושבת עם התמלול של הפרק, צופה בפרק בערך 100 פעמים, בוכה הרבה, ממש עוברת את הראש והכל נראה לי לא מצחיק. בדיוק לפני כמה ימים הבת שלי הראתה לי סרטון שהיא צילמה אותי, כשאני כותבת את הבדיחות, ועלתה את זה למשפחה עם הכותרת האמת מאחורי הבדיחות של בואו לאכול איתי. ורואים אותי פשוט בתמונה כאילו שאני עושה, יש לי טיקים, אני רצינית, אני סובלת, זה איסורים, זה איסורים נוראים. ואז בעצם אני כותבת את השינויים שאני רוצה לעשות בין ההצעות של האורך ושל תמר, של מי שישב, ואת כל המקומות שאני בעצם עושה את הקומנטרי. ואחר כך בהתאם לזה משנים קצת פותחים את הוידאו, סוגרים אותו. אחרי שאני כותבת את זה, אנחנו נפגשים ועושים קריאה משותפת, אני ושי ותמר ביחד עם הפרק, זה גם הפעם הראשונה ששי רואה את הפרק, זה תמיד חוויה... מאוד מיוחדת ומאוד דומה למה שאני עוברת. זאת אומרת, הוא תמיד בזרות מוחלטת ובניקור מוחלט לזוגות, ותוך כדי היום הוא הולך ונקשר. גם אני, כאילו, אני מקבלת פרקים חדשים, ואני אומרת, איך אני אקשר לאנשים האלה? מי זה האנשים האלה? ואז הם הופכים להיות חלק בלתי נפרד מחיי.
תשמעי, אבל אני חושבת שאין צופה בתוכנית הזו שלא אומר לעצמו, מי זה האנשים האלה? ומה הם חשבו לעצמם? מה האינטרס של אדם שפוי להשתתף בתוכנית הזאת?
הם לא חשבו לעצמם.
לא, הם חשבו לעצמם, אתה יודע. עונה ראשונה, בסדר, עונה שנייה, בסדר. שלישית, רביעית, אנשים כבר יודעים לאן הם מגיעים.
אבל זה מפתיע אותך שקיימים אנשים שהם חסרי מודעות?
לא יודעת, אבל בגלל הפורמט של...
את לא מקשיבה לנו? מדי פעם.
בגלל הפורמט של באולי חוליטי, שהוא באמת, אתה בא ואתה יודע שעל גבך תהיה בדיחה, בדיחות. וכל דבר, דמך אותר, אוקיי? אתה מגיע לשם, דמך אותר בשביל נסיעה לאיטליה. מי זה האנשים האלה?
קודם כל, הם אוהבים את הפרס של הנסיעה הזאת לאיטליה. אני חושבת שהם כן מודעים, נגיד בעונות האלה, זה דבר חדש יחסית לעונות הראשונות, הם מתייחסים לשי. עכשיו בטח שי יגיד שככה וככה, או אנחנו בתפקיד הזוג השמאלני התל אביבי בעצם. Mm-hmm.
אז... כן, נגיד בפרק של שומרון וקו התפר, אז הם רואים מי יהיו, ואז הם מתחילים לנתח, אומרים, אוקיי, אם אנחנו שמאלנים, בטח הביאו לנו מישהו ימני, והם מהר מאוד מגיעים לזה שקיימת אופציה שיהיה אורן חזן.
נכון.
אז זה מה שקורה. נכון, אבל עדיין, תוך כדי הצילומים, אנשים מאבדים את המודעות הזאת.
נכון.
אתה נשאב פנימה.
נדמה לי שזה גם באמת, כי הנוכחות של הצוות היא, זאת אומרת, מהר מאוד יוצאת, האמת. זה כזה לא אולפן, שאתה כל רגע זוכר את זה. אני חושבת שגם אנשים הם מאוד מאוד סקרנים. זאת אומרת, נכון, לחלק מהמשתתפים בטוח יש מה לקדם, והם רוצים להתפרסם, וזה ערוץ לגיטימי לגמרי לפרסום. אבל אני חושבת ש... מה שמשותף להם, הם באמת סקרנים, באמת פתוחים לאיזו הרפתקה אמיתית שתקרה. לא תמיד אני יודעת אם הם שמחים על ההרפתקה הזאת.
כן, אבל זה לא אפקט הפחד שמכניסים אותך לכלוב מלא ג'וקים ונחשים. בסוף, אוקיי, אז שהיה ויבי סיפר בדיחה, אבל הייתה חוויה והיה כיף. נראה לי שזה...
כן, זה ריגוש קטן.
כן. אז הזכרת מקודם את ההורים של אורן חזן, שבאמת השתתפו בעונה הזו, וזה גם משהו שהביא, אני חושבת אולי, היו מעט מאוד ביקורות על האופן שבו באולי חוליטי בנויה ועשויה, והחירות שאתם לוקחים לעצמכם לרדת על המשתתפים, וזו הייתה פעם כזו, שכאילו כולם משחקים שם את המשחק, וזה ברור שירדו עליהם כי...
כאילו שיח הזהויות נכנס לבואו לאכול איתי. הסיפור של אביבה שמספרת שזה בסדר אם מקבלים סטירה קטנה פה ושם, זה לא נורא, העיקר לפתור את הדבר.
תשטפי פנים, שימי ליפסטיק, הכל טוב.
אז ראינו, אפילו בעיתון זה היו ביקורות על הדבר הזה. כן, סליחה.
לא, אני פתאום, אני אומרת שבאמת האמירה שלה נתפסה מאוד חד משמעית שכאילו זה בסדר שיקו אותה. אבל מכיוון שאני צפיתי במה שהיא אומרת 200 פעם, וגם מאוד התלבטתי בעצם מה... מה התפקיד של שי בדבר הזה?
חייגימיה, כן. זה היה נורא מצחיק.
עכשיו חייגימיה.
עכשיו חייגימיה.
נכון, אבל אני חושבת שהכוונה היא שלה, היא לא באמת הייתה, בסופו של דבר, אחרי 200 פעם שצפיתי בזה, הכוונה שלה היא לא הייתה שזה בסדר להרביץ, אלא שזה לא כל דבר צריך להיות בחוץ, שזה אולי קצת אירוני, כשאתה משתתף בו לאכול איתי.
כן, וגם דוגמה, את יודעת, אפשר לתת כל מיני דוגמאות על זה שלא צריך לחבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ. אלימות בתוך הבית, זה לא תמיד זה. מעבר לזה, יש לך איזו תחושה כזאת, לפעמים שאת רואה את הפרקים בדיעבד,
ויש לך קרינג'?
ואת אומרת, אוקיי, יכול להיות שפה יכולתי טיפה פחות לצחוק עליהם, כן?
בטח. אני קודם כל משתדלת מאוד לא לצחוק עליהם, אלא להעיר את מה מוזר או מה מצחיק בזה. אני משתדלת לא להיות מרושעת. ואם זה יוצא מרושע, זה שי. זה לא אני, סתם.
זה הדרך שבה הוא אומר את זה.
מאוד חשוב לי שזה יהיה ברור. הכתיבה שלי היא גם מאוד מושפעת, גם משי וגם מתמר. זאת אומרת, בתהליך, עוד לא גמרנו את השאלה הראשונה, אבל כשאנחנו יושבים בחדר רחב וצופים וקוראים את זה, אז הרבה פעמים גם שי מדייק, הרבה פעמים אנחנו מאזנים אחד את השני, לפעמים אני קצת יוצאת כזה חד צדדית, פתאום מרגישים פתאום את הדעות שלי. עם השנים והעונות, כשאנחנו, דמותו של שי הלכה והתגבשה, אז... אחד הדברים שהבנו זה שאין לו דעה אישית. הוא לא אמור להביע דעתו האישית, אנחנו לא יודעים את הנטייה הפוליטית שלו, רק להעיר את מה לא תקין בסיטואציה הזאת. אז בתהליך שאנחנו יושבים וכותבים, אז אנחנו גם מאזנים אחד את השני. אבל הביקורת שלי היא לא כלפי, יכולתי לרדת פחות או שזה היה חריף מדי, אלא הרבה פעמים בדיחה מיותרת, לא לגמרי דיאקטיקן. פתאום היה לי איזה רעיון יותר טוב, אני כאילו אוכלת את עצמי, יש לי איזה... אני אומרת כזה, איך לא חשבתי על כאילו...
מה השתנה בדינמיקה עם שי לאורך השנים? את כבר שאת כותבת, את שומעת את הקול שלו ומדמיינת איך הוא יגיד את זה?
כן, זה משהו שקשה לי לנסח אותו ממש במילים, אבל שי הוא לחלוטין דמות. זאת אומרת, לקח זמן להבין באמת כמה הוא אישי...
הכרתם לפני?
לא הכרנו לו לפני, והייתי בלחץ נורא. כשהגעתי לפגישה הראשונה, אמרתי לבן אדם הזה, כאילו, כתבו לו בחמישייה קאמרית. איך אני בדיוק אמורה לעמוד ברף הזה? אני גם לא כותבת קומית בכלל. אני גם לא יודעת לייצר קומדיה. אני לא יודעת... אני לא יודעת...
אני יכולה... I take the difference, אבל...
לא, אני מתכוונת לייצר סצנה קומית על הנייר, על נייר לבן. אין לי סיכוי. בן הזוג שלי, רמי פרג, הוא כותב קומי, כותב בכל מיני תוכניות כאלה. הוא גם הרבה פעמים עוזר לי, אם יש לי נגיד הבחנה נכונה, אבל לא מצליחה לנסח את זה, או שניסוח או הבחנה לא נכונה וניסוח טוב. אז הוא הרבה פעמים מייעץ לי, אבל כמוהו לשבת ולכתוב מערכון מאפס, אין, זה נורא. אז עם שי באמת, זה היה גם נורא מלחיץ בהתחלה, אבל... זה היה מיד הכי כיף.
מקודם דיברת על הדמויות, וזה שאת מפתחת קשר אישי אליהן.
כן.
יש דמויות שאת ממש אהבת, ומולן דמויות שממש ככה עשו לך להתגרד?
אני עוברת תהליך מאוד, את כל קשת הרגשות בעבודה שלי מול הדמויות. אני באמת מתחילה מזרות מוחלטת, ומרוב שאני רואה המון המון פעמים, ואני גם לא יכולה לשמור על עמדה חד צדדית, אלא חייבת לראות אותם על כל גווניהן. אז בסך הכל, בסופו של דבר, כמה שאני נשמע מוזר, גם את הדמויות הכי קיצוניות, אני ממש מחבבת בסופו של דבר, והן גם הופכות להיות ממש חלק ממני באותם ימים של הכתיבה בטוח. בעונה האחרונה קרה לי דבר מאוד...
כלומר, העונה שעכשיו אנחנו רואים, עונה 4.5.
כן, 4.5. הרבה פעמים אני רואה אנשים שהשתתפו בתוכנית במקרה. אני מזהה אותם, אני בדרך כלל גם עוברת מהר את הכביש.
הם לא יודעים אבל מיד.
ברור שלא. אבל אני מיד רואחת. רק אני רואה אותם מהפעם. אבל בעונה הזאת קרה לי דבר שלא קרה לי אף פעם, שבאמצע כתיבה עזבתי רגע את המחשב וירדתי למטה לקנות משהו. ועמד מולי הבן אדם שרגע כתבתי עליו, עכשיו הוא עמד בכספומט, וגם דיבר עם חברים שלו בדיוק על אותו דבר מהתוכנית. מה שמצחיק זה שלא אמרתי את מי, אני בדיוק כותבת עליו, אלא אמרתי, זה משפחה. כאילו, זה מוכר לי ברמה של משפחה, הבן אדם הזה. לקח לי שנייה לקשר שאני, זה מהתוכנית שאני כותבת עליו.
שהוא לא בן דוד שלך.
אני מכירה את התווי פנים שלו, את התנועות ידיים, את עולמו, ולקח לי ממש רגע, כאילו, זה הדאבל טייק של הלייף.
צריך לחזור אחר כך הביתה ולעבוד והכל סבבה?
לא באמת, אני גם עשיתי צילום, כדי שיאמינו לי, שלחתי מיד לו, לא עורכת. כאילו, מה הסיכוי? שאני ארד למטה ו...
נדמה לי שכל העונות עד עכשיו היו הכנה לפופולריות העצומה שהעונה הזו ולעדה שהעונה הזו מקבלת. כאילו זה הרבה יותר בחוץ, זה רק אני? שזה נדמה לי או שפתאום...
זה נראה שכולם... הרבה יותר תשומת לב בעונה הזו.
זה נראה שכולם רואים את זה. זאת אומרת, זה נהיה דיבור, חלק מהעניין שזה הכל זמין אונליין, אז אפשר לראות הכל גם בבינץ' כזה.
והמעבר מערוץ אחד לכאן.
לכאן, שפתאום זה לא איזו פנינה שמתחבאת בתוך השידורים הגריאטריים, אלא חלק אינטגרלי מלוח שידורים סדור. אז זה באמת עוזר. עכשיו, יחד עם התהודה, גם בעוד ביקורות. את קוראת גם אונליין?
כל מילה.
כן?
כל טוקבק.
לא רק טוקבקים, גם ביקורות, נגיד, את הביקורת השלילית של אריאנה מלמד, קראת?
לא. על, מה?
אז הנה, את לא קוראת כל מילה.
נכון, אני משתדלת. זאת לא יצירה שלי, זאת לא, זה, אני חלק ממנה, ואני כל כך חלק מבפנים. ואני רואה את זה כל כך מקרוב, שזה פשוט נורא מעניין אותי מה חושבים על זה מבחוץ. קשה לי להזדהות או להסכים. לפעמים כשאומרים, אהבנו את עונת היחידים יותר בגלל שככה וככה, או אהבנו את עונת הזוגות יותר בגלל שככה וככה, זה מעניין גם אותי באופן אישי לראות את זה.
זהו, בדיוק אתמול ראיתי שמישהו כתב שהוא אחלה עונה, אבל הוא מתגעגע ליחידים. ומה את חושבת על זה?
אני בן אדם ששונא שינויים, אני נלחצת משינויים נורא, אז כשעברנו לזוגות מיד נכנסתי לחרדה, אבל אני חושבת זה דבר שונה שבכל אחד, כל עונה בעצם, יש בת הדברים המעניינים שלה, אז בהתחלה חשבתי שבתור יחידים יש יותר פוטנציאל דרמה, כי אתה חשוף, אתה לבד, אין לך זוגיות, זה דבר מגונן. אבל אחר כך, ככל שעבדתי יותר בעונת הזוגות, אז הבנתי שיש קסם עצום בזוגיות. הזוגיות הזאת היא לא רק מגונן, והיא מעניינת בפני עצמה. כאילו, זוגיות של אנשים זה דבר מעניין.
מה היית מבשלת אם היית מארחת בביתך?
או.
כמי שרואה כל תוכנית דוקו אוכל אפשרית.
קודם כל, לא הייתי מארחת, לא הייתי מעיזה להשתתף ב...
אין מה לעשות, אקדח לרקה, את חייבת עכשיו. מה את מבשלת, איפה את מארחת, איך נראה הבית.
האם יהיה משחק הכיסאות, כן או לא?
תוכנית אמנותית, זאת השאלה. קודם כל, אני פליזרית, אז אני לא אתגר אף אחד במנות זה, אני אלך ממש על בטוח בטח. שאלה טובה.
מה, זה לא משהו שאת חושבת עליו, כאילו, כל פעם שאתה רואה את התוכנית? אני, בכל תוכנית שאני רואה, בעיניי זה גם חלק מסוד הקסם שלה, והסיבה שהיא כל כך מצליחה ומקבלת כזאת תהודה, זה שאתה מיד מזהה את עצמך, אתה אומר, אוקיי, אני זה, אני, הוא, מי הכי דומה לי פה בסיטואציה? אני הכי דומה לו, אני הכי מזדהה איתו, רגע, מה הוא מבשל? אני הייתי מכין כך, אני הייתי...
ניב, מה היית מבשל?
את שואלת אותי?
כן.
תלוי אני הייתי מכינה את מנת הבית פתיתים עם קוטג'. ימי ימי.
אני תלוי אם אני עם חברתי הצמחונית שהופכת גם אותי לצמחוני כשאני...
או, אתה רואה את הקסם של זוג?
כן, לצידה או לא.
התחלנו בדרמה.
בדיוק. יו, אני לא יודע.
כולכם מוזמנים אליי לפתיתים, כיד המלך.
כי יחיד הייתי עושה לראשונה כזה סלט הסבים. לעיקרית הייתי מכין מקרוני שפונדרה, שזה מתכון שפעם ראיתי בוויינט של רפי כהן, נורא טעים.
שמע טוב.
ולכינוח הייתי עושה מין מוס שוקולד כזה.
רגע, ומה אתם חושבים על עונת הבודדים והזוגות? זה מעניין אותי גם.
בעיניי הבודדים, היופי של זה היה...
בודדים. הם לא בודדים.
כן.
הם לבד, אבל הם לא
הם
בודדים.
הם לבד מבחירה.
כן.
עונות היחידים, כמו בטניס, יחידים.
יחידים.
אז עונת היחידים, היתרון שלה הוא שכל שבוע היה בעצם כמו עונת ריאליטי שלמה. כאילו, התאהבת, סנית, התפתחו לך רגשות, נגמר השבוע, נגמר, קטרזיס של ניצחון. זה היה כאילו כמו האח הגדול, רק תוך שבוע שלם, ועם אוכל, לא יודע, לי נורא קשה נפשית לצפות באח הגדול, אז פחות הדבר הזה, מה שיותר קל. ובזוגות זה כבר באמת יותר דינמיקה זוגית, זה כבר מזכיר משהו אחר, זאת אומרת, אם אני צריך להגביל את זה לתוכנית ריאליטי, אז הזוגות כבר יותר מזכיר, נגיד, המרוץ למיליון כזה, שבו יש יתרונות וחסרונות בלהיות זוג, ובלעשות את זה עם עוד מישהו, גם בדינמיקה בין הזוג עצמו, וגם ביכולות הפרקטיות של הבישול.
דיברנו מקודם על כתיבה, ובאמת אנחנו מדברים פה עכשיו על הכתיבה הקומית לבואו לאכול איתי, אבל בעצם את סופרת, תקלה קידר, גם סופרת ילדים, ואף אחד לא ישכח לך את שלומצי, נכון? שלומצי כותבת יומן, וג'ורג'י, וגם סופרת למבוגרים. אני רוצה לבקש מהמאזינים שלנו ללכת ולחפש דברים שכתבת, אפילו באנתולוגיות ובמקומות כמו המוסך.
תודה.
סיפורים קצרים ומעולים. איך זה עובד ביחד, הכתיבה לטלוויזיה וכתיבה של תסריט מול כתיבה ספרותית עבורך?
אני חושבת שבאיזשהו מקום, למרות שהתחלתי את העבודה הזאת בבואו לאכול איתי כמשהו שאני בכלל לכאורה לא קשור אליי, ואני לא יודעת איך בכלל מאיזה מקום לכתוב אותו, בסופו של דבר, כעבור 8 שנים, אז אני חושבת שבכל מה שאני כותבת מניע אותי דבר אחד. למה אנשים מתנהגים כמו שהם מתנהגים? זאת אומרת, גם בכתיבה שלי, אני לא בכתיבה, גם בפרוזה וגם למבוגרים, זה בעצם לא, אני לא עוסקת בזה, לא מעט פנטזיה או זה, אני עוסקת בחיים ובמציאות ובאנשים וביחסים, ובלמה הם מתנהגים כמו שהם מתנהגים, זה דבר שאני יכולה להיכנס ממנו לאובססיות חריפות במשך ימים ארוכים, זה מה שמניע אותי לכתיבה. זה גם מה שמושך אותי ומאפנת אותי בתוכנית הזאת, שהפכה להיות באמת העבודה הכי כיפית בעולם מהסיבה הזאת.
כי זה באמת מדהים, החל מלמה הם שם בכלל, ועד למה הם...
למה הם מתנהגים ככה?
למה הם מתנהגים ככה?
אני מוצאת לפעמים תשובות טובות, אבל
זה באמת... ואיך זה יכול להיות שהם את הרובד שכולנו רואים, הם כאילו זה הרובד המודחק אצלם, אצל כל כך הרבה מהם.
אני גם נדהמת מהחופש, במיוחד בעונה כזאת שכבר מכירים את התוכנית, אני נדהמת מהישירות שלהם, מהחופש שלהם. אני לא בטוחה שגם הם מתחרטים על זה אחר כך.
אבל זה בדיוק העניין של מודעות. דיברנו קודם, מודעות זה לא רק למצלמה, זה גם מודעות לעצמך ולמה אתה מייצג ואיך אתה נתפס בציבור. והרבה פעמים אנשים, התפיסה שלהם את עצמם היא הרבה יותר מחמיאה מאיך שהם נקלטים ונתפסים בחברה, נדמה לי. וזה שורש העניין, אולי.
זה מעניין. אני ממש, בתוך העבודה, אני ממש לא נכנסת בכלל למבט ביקורתי עליהם. אני רק מחפשת את הסיבות גם לחבב אותם, כי... זה אחר כך יוצא. כאילו, אם אני ממש ממש לא מחבבת דמות, מרגישים את זה.
קרה לך?
קרה לי בעיקר בהתחלה. זה משהו שדי מהר הבנתי שעדיף לי לא לפתח יחסים רגשיים. אני מאוד נקשרת, אבל...
גם לא הפוך, גם לא אמפתיה נגיד? את רואה דמויות שאת שומרת עליהן?
כן, בטח, זה יותר קל. זה יותר קל לשמור. אני זוכרת שבאחת העונות הראשונות ממש הייתה דמות שנגע לי ללב באופן קיצוני. מישהו שכאילו כשצפיתי בכל פעם עלו לי דמעות. כשהוא דיבר, כשהוא בישל. אני חושבת שכולנו עברנו איזשהו תהליך של פחות להתרשע, אלא יותר דווקא להביע אמפתיה גם לבן אדם שעמדותיו מאוד מאוד מנוגדות אלינו.
לא נשחרר אותך הביתה. בלי שתמליצי לנו, לא, לא מתכון. אמרת שאת צופה בכל ריאליטי אוכל, דוקו אוכל אפשרי, אז תמליצי למאזיננו על כמה תוכניות לצפות בהן. מהתחתית, זאת אומרת, לא את...
מהשורות השישית, שביעית,
בדיוק,
שמינית.
בדיוק, את הקלט האמיתי.
אני חושבת שבשבילי מספר אחת, אבל אני לא יכולה גם להסביר או לשכנע למה, זה My Kitchen Rules, שמשודר ב-YES, צפיתי ב... כל אחד ואחד מאלפי הפרקים שיש בכל עונה, זה גם המון פרקים.
תוכנית אוסטרלית, נכון?
תוכנית אוסטרלית, והגעתי להתמחות בפנים מחוזית בתוך אוסטרליה.
מה מאפיין באמת את האוסטרלים?
כל מיני חומרי גלם מיוחדים, יש כל מיני בשר כזה מיוחד, משונה, טיבול.
שיפוד קנגרו.
יש?
יש?
יש, אבל קואלה לא. בשר קנגרו כן, הם בהחלט, יש כל מיני חומרי גלם וגם צמחים ופרחים, ויש גם המון כזה גאווה מקומית של כל מיני מחוזות בתוך אוסטרליה. זה די דומה כאן.
תקלה קדר, תודה שהיית איתנו.
תודה לכם.
אני מחכה להזמנה.
בואי לאכול איתי. I'll see out too late. Got nothing in my brain.
גילי, אני לא חושבתי שדבר כזה יכול לקרות לי בעשור החמישי לחיי, אבל התאהבתי.
יואו.
בשבוע שעבר.
שירה יודעת?
היא התאהבה יחד איתי, ביחד.
פוליאמורים.
אמרנו, לא אכפת לנו להיות פוליאמורים.
זה ממש, גברים מדברים מיניות, מה שקורה כאן.
ביגמיסטים.
ממש, אתה מתעורר?
אני יודע שאני התעוררתי.
באיזושהי צורה.
כן. אז כן, והתאהבנו ביחד בטיילור סוויפט.
אך, גם אני, טיילור סוויפט, מאוהבת מאוד מאוד.
חיים שלנו בלב, בעקבות הסרט מיס אמריקנה, סרט דוקו בנטפליקס.
תראה, זה 85 דקות של סרט, שאתה אומר, מה נראה עכשיו 85 דקות על טיילור סוויפט?
אגב, אני לא אוהב אותה יותר בתור זמרת, כן?
אני מעולם לא אהבתי, אבל אני הסתיים 85 דקות האלה, ואמרתי, מה לאנל, מה לאן לך זאת?
למה גופ? עם גווינית פלטרו, גופ לב, זה שישה פרקים, כל אחד ממוכל את הראש, וזאת היא נעלמת לנו כל כך מהר, טיילור סוויפט.
לא ברור.
והיא באמת נורא האנטיתזה לגווינית. כי אם גווינית אומרת ועושה הכל לפי איזה מניואל, נכון? לפי איזה ספר הדרכה והוראות הפעלה נורא נורא ברורות של איך צריכה להתנהג אישה חזקה במרכאות כפולות בהוליווד, אז טיילור סוויפט היא כל הזמן פורצת מהמניואל הזה.
לא, אבל זה כאילו שהיה לה את המניואל הזה, היא פעלה על פי במשך הרבה מאוד שנים, ובאיזשהו שלב היא אמרה עצמה, וואלה, לא בא לי יותר.
כן.
זה לא מביא אותי למקומות נחמדים, לא רוצה להיות נורא נורא רזה, כי זה לא מתאים לי, לא רוצה. זה לא בא לי טוב לנפש.
וזה לא שהיא רק אומרת לא בא לי טוב לנפש, היא מציגה את הפרעות האכילה שאתה פורסת אותן על המסך, כמו שלא ראיתי מעולם מישהי עושה בצורה שכל כך מעוררת אמפתיה, ולא בקטע של יורה חמו עליי,
כן.
אלא בקטע של אל תהיו כאלה, זה לא טוב, תראו מה זה עשה לי.
קנה לגבי בדידות, היא לא משדרת, וואי, אני מעל כל הדבר הזה וזה. היא אומרת, לא, כאילו, קניה ווסט היה דוחה אליי.
והרצתי אותו.
והרצתי אותו, וזה הרס לי את החיים למשך כמה שנים.
כן, ואז לא מספיק זה, עוד הקניה הזה קורא לביץ'.
כן.
ואם לא מספיק שהוא קורא לביץ' ושם את זה בשיר שלו, אז קים קרדשיין מצלמת את השיחה ביניהם. בשיחה בשום שלב לא נאמר שהוא נותן לה הזהרה מראש שהוא הולך לקרוא לביץ', אלא רק על זה שהוא הולך לדבר על המקרה שהיה ביניהם בשיר שלו. היא אומרת לו, יואו, תודה שאתה נותן לי הדס-אפ על הסיפור הזה. אבל הוא לא נתן לה הדס-אפ על זה שהוא הולך לקרוא לביץ'. הוא נתן לה הדס-אפ על זה שהוא הולך לדבר על זה. לא משנה. אז עוד פעם שנאו אותה והיא הייתה נורא מסכנה. וגם ההכרה שלה לגבי ההטרדה המינית שהיא עברה. היא אומרת ככה, אם אני טיילור סוויפט הגדולה, המוכרת, יש לי גם תמונה של ההטרדה קורית, ושבעה עדים, ועדיין אני נאלצת לעבור משפט מול 12 מושבעים, ולעבור את הסיפור הזה עוד פעם ועוד פעם, מה עוברות הנשים שאינן טיילור סוויפט, שאין להן את זה מצולם, שאין שם עדים.
בקיצור, אתה מסיים את הסרט הזה, ואתה אומר לעצמך...
אני הייתי מועצמת.
אני רוצה את האישה הזאת בחיים שלי.
כן.
מה שאת רוצה, אני אסחב לך. כן. את צריכה שאני ארים לך משהו? בואי, רוצה קציצות?
רק בוא, היא רוצה, כי היא הפסיקה להיות אנורקסית, והיא עכשיו אוכלת קציצות. עכשיו, לא עשינו פה שום ספוילר, כי צריך לראות את טיילור אומרת את הדברים האלה בקולה שלה.
וגם יש איזה משהו שם בכנות שלה ובפגיעות שלה ובנכונות שלה ממש לדבר על הכל ולהראות את הכל, גם את הרגעים שבהם היא חלשה מאוד ו...
מה שאותירך.
דברים לא מסתדרים לה, היא לא מועמדת לגרמי כמו שהיא חשבה שהיא תהיה מועמדת. היא פשוט מוכנה לדבר על הכל בצורה כל כך כנה ויפה, שאתה אומר לעצמך, 85 דקות מטיילור, זה לא מספיק לי.
כן, מה שאותי הכי הרשים זה הרהיטות שלה, והיכולת שלה לנתח את המקום שלה, ואת הקריירה שלה בתוך תעשיית המוזיקה האמריקאית, ומה התפקיד שלה בתוך הסיפור הזה, כמה זמן עוד נשאר לה בפסגה שבה היא נמצאת כרגע, ומה היא יכולה לעשות עם הכוח שיש לה עכשיו, עד שהוא ייעלם. הניתוח הזה הוא כל כך חד וקר ומבריק, ומצד שני גם כל כך מעורר חמלה. לא יכולתי שלא להישבות בהקסמיה של טיילור, וזה מה שקרה. אז טיילור סוויפט, אנחנו אוהבים אותך, מתי שתרצי, בואי לפודקאסט.
בואי לפודקאסט, לכו תראו אותה בנטפליקס.
כן, מיס אמריקנה, אחלה פיל גוד צפייה שבעולם. We'll be right back.